פסקה ג' ספר המידות. וזה שאמרנו, כי נשמת האדם חלק נתן לו השם ממרומים, משמעות האמירה והקביעה הזו, משמעותה של האמירה הזו שנשמת האדם חלק נתן לו השם ממרומים, זו לא סתם אמירה סתמית, אלא יש לה תוכן, תוכן מחייב, תוכן נילאי, תוכן נעלה. זה שאמרנו כי נשמת האדם היא חלק נתן לו השם ממרומים, רצוננו לומר שאיננה מחלקי הארץ הזאת. אז כמו אדם שמספר לנו באיזה מין אדישות שהוא קיבל את הכיפה הזו או את הספר הזה מאיזה רב גדול וענק, גאון עולם, צדיק וקדוש, כן, את הספר הזה קיבלתי, אז אומרים לו, כך אתה? אתה לא מתפעל שהספר הזה בא לך מידיו של פלוני אלמוני? אתה יודע איזה דבר זה? באמת לא ידעתי. מה נורא המקום הזה? ואנוכי לא ידעתי. טוב שאמרת לי. עכשיו אני יכול לחזור ולעיין בעובדה הזו שקיבלתי את חתיכת הבד הזו מאדמור צדיק וקדוש פלוני, רב מורדכי ממזבוז. קיבלתי את זה מרב מורדכי ממזבוז. אתה יודע מי זה היה רב מורדכי? באמת לא ידעתי. ידעתי שזה עבר במשפחה מיד ליד, מדור לדור, אבל לא ידעתי מי נתן. תדע מה יש לך ביד. אתה יודע מה יש לך ביד. כמו אדם שמחזיק איזה מתכת, איזה אוכל אדם שמחזיק איזה מתכת, הוא לא יודע אפילו מה הערכה של המתכת, בסוף הוא מגיע לעיר הגדולה, אומרים לו זה זהב. אתה יודע מה יש לך ביד? עם חתיכת הזהב הזו, אתה יכול לקנות את כל ניו יורק, לצאת מהיער, להיות אוכל עשב, לא אוכל אדם, אוכל בשר של בעל חי, אלו של אדם, אתה יכול להתחיל חיים חדשים, חתיכת בשר, חתיכת זהב כזה. אותו דבר גם פה. כל מה שאנחנו אמרנו כרגע זה משל חיוור לעומת הנמשל שעליו אנחנו מדברים פה. כשאנחנו מדברים על הפקדון היקר הזה שקוראי נשמה, אלוקי נשמה שנתת בי, אנחנו לא מדברים על חתיכת בד של כיפתו של רב מורדכי מזיבוז, ולא מדברים על מטיל זהב, להבדיל. אנחנו מדברים על משהו שהוא גדול משניהם גם יחד. את המשמעות של הדבר צריך להבין. אי אפשר להוציא מפינו את המילים, אלוקי נשמה שנתת, בלי להבין מה זה מחייב, מה זה מזכה. זכות שהיא חובה, חובה של זכות. כן. והנה אורונו החכמים זיכרונם לברכה, שהאדם נברא כדי להתענג אל השם. חובתו של אדם בעולמו זה להתענג. זה חובה שהיא עונג, ועונג שהוא חובה. וזה שאמרנו כי נשמת האדם, היא חלק נתן לו השם ממרומים. רצוננו לומר שאיננה מחלקי הארץ הזו. גם אם נחשוב, מי אנחנו? אל תעשה מאיתנו עם סגולה. אשר בחר בנו, כל העמים, רומנו מכל הלשונות. עזוב, תן להיות בן אדם רגיל. ככל העמים בית ישראל, בזכות הנורמליות, תן להיות נורמלי. בנורמה. לא, אתה לא יכול. יש את הפקידים של הנורמה, זה בסדר. כמובן. יש חלקים באנושות שהם עסוקים בתחזוקה של הנורמה, של הנורמטיבי, של הטבעי. יש מי שמופקד לשמר את היצירה של ששת ימי השבוע. יש מי שמופקד על השבת, על המבט העתידי. יש מי שמופקד לחבוש את המשקפיים של והיה השם למלך ביום ההוא יהיה השם אחד לשמו אחד. ויש שמופקד לזה לא רשאי להוריד בערכו. לא רשאי. הוא חייב לאחוז במדרגתו, להכיר את מעלתו, לא להתפתות משום פיתוי. בואי ישו נמית, בואי ונחזה בך. אומות העולם שמנסים לפתות את ישראל לצאת מחוץ למחיצת הקודש, מותר האדם מן הבהמה עין. כן. אז מעלות, אלוקות, אמונה, משיח, מקדש, עזר. תכלס. זה מה יש. יכול להיות יותר. בוא, תחיה את העולם הזה. הוא מציע לך הרבה אגב. כן? לא רק את הנוגות שפלים. העולם הזה מציע הרבה. עולם הטבע כמו שהוא, הטבע הרוחני, הטבע הנפשי, הטבע הפיזי. זה שולחן ערוך. יש בו הרבה דברים טובים. עד כדי כך שהיו, היו מפילוסופי העולם והפיקור בראשם, שהם טענו שאנחנו לא צריכים לשאת עינינו למרום בכלל. שאו מרום עיניכם, וראו מי ברא אלה. אין צורך. אין צורך בחשיפה הזו של מי ברא אלה. די שהוא ברא. לא צריך את המי. לא צריך את המי. לא צריכים את הראשית. מספיק את הבריאה. וראשית ברא. יש בריאה. בריאה יפה מאוד. מעניקה לנו אפשרויות אין קץ. תענוגות משוכללים מאוד. כולל רוחניים. כך אמר אריסטו. לא צריך את אלוקים. אנחנו מוצאים לפנינו ארץ רחבת ידיים של אפשרויות מוסריות. דרך האמצע. שביל הזהב כלשונו של אריסטו. תפקידו של האדם בעולם הזה להיות מאושר. על ידי יצירת מציאות של מידות ממוצעות. כן? הנדיבות שעומדת בין הקמצנות ופזרנות, הסובלנות בין הכעס והיעדר ההרגש. בסדר גמור, תהיה מאושר. זה אפשרויות שקיימות בעולם הנברא. בלי להזכיר את שם אלוקים פעם אחת. אין שום צורך. לא, כי אני רק אומר את אהבה מינה. אני אומר את אהבה מינה. אהבה מינה של אריסטו, ושל עושי דברו, המתחנכים על שיטתו, הווה מינה שמציעים, זה להנות מן החיים בלי אלוקים. בלי אלוקים. משנה. העיקר שנמצא את דרך חיים זה שתגרון לנו להיות אנשים מאושרים ושמחים, להשקיט את המלחמה הפנימית בין ההפכים בתוכנו. להרגיש טוב שיהיה שלום בעצמנו. אין שלום בעצמי, אין מיתום בבשרי. שלום בעצמנו. כך הוא הציע. וזה מה שאמר, אפיקור. אפיקורוס. כך אמרו. מה זה אפיקורוס? אפיקורוס. להוציא את האלוקות. קורוס זה אלוקים. אפיקורוס. להוציא את האלוקים מן המשחק. להוציא אותם שם. ולהשאיר את העולם כמות שהוא. אל תכניס לי אמונה. אל תכניס לי איזה רצון עליון שמשוטט כאן בתוך המציאות, והוא קובע את ערכי הדברים, את המותר ואת האסור. פעל לפי אינטואיציה, לפי דרך ארץ, לפי הרגשים ספונטניים מוסריים, ואתה תמצא פתרונות להרבה דברים. עזוב את השאלות הגדולות לשם מי אתה עושה את זה, ורצונו של מי מתגלה פה על ידי המעשים שלך. תהיה מבסוט. אתה צמא שתי מים, מה? אתה צמא שתי מים, תהיה מבסוט. אתה צריך לברך ולהכניס את ריבונו של עולם בפנים. מספיק שאתה צמא. ויש לך מה לפרוק את זה? אתה מבסוט, מאושר, אתה מאושר. אתה מרגיש בתוכך נטייה טבעית. כן? למידות מסוימות. תן להם ביטוי. אני מודיע לך שהביטוי הנפלא ביותר זה דרך האמצע. תן להם ביטוי, תהיה מאושר. מה אתה רוצה? עכשיו לא תחיל להכניס אלוקים, ללכת במידותיו, מה הוא, אף אתה, עזב את הדברים האלה. מה אתה נכנס? אני אסתדר לך. חלק נתן לו השם ממרומם. רוצננו לומר שאיננה מחלקי הארץ הזאת. שנבראו לבד להיות לתשמישי העניינים הארציים כאשר בארנו. יש נפשות, כמו שאמרנו, כמו שיש אנשים שתפקידם זה לשמור על ניקיון העיר, ויש אחרים שאחראים על תחזוקת התאורה, ואחרים אחראים על שלמות המדרכות והכבישים, ואחרים הם בכלל פועלים בתחומים שהם יותר תרבותיים של העיר, ואחרים הם יועציו של המלך או של ראש העיר. ויש אחד ומיוחד שהוא איש סודו, שלא זז מימינו של המלך, עם ישראל. האדם בכלל, ישראל בפרט. כל שאר נבראים, נבראו לעניינים הארציים, לקיים את המערכות היותר חיצוניות של גילוי רצון השם. ודאי, רצונו של ראש העיר מתגלה בזה שאנשי התחזוקה מתחזקים את הביובים ואת המדרכות. זה רצונו של ראש העיר, אחרי שם כך הוא נבחר, זה רצונו, כך הוא הודיע לנו. כיוון שכך הוא הודיע לנו, יש לנו כאן כאלה שהם עושי דברו, הכל טוב יפה, אנחנו מכבדים אתכם, יש לכם תפקיד חשוב, אבל יש את איש סודו של המלך. ואיש סודו של המלך זה אותו אחד שהוא יודע את עומק רצונו, עומק טובו של המלך. הוא טובל ב-40 שאה של המוסר העמוק של אותו מלך. עם ישראל, נשמותינו מוכשרות לחוש את הדופק של הרצון האלוקי הגבוה ביותר. מה הוא? אף אתה. להידמות לו בצורת ההידמות שאין שנייה לה. עד כדי כך שאמר רב קוק באורות, נשמת ישראל אינה מחולקת מן האלוקות בכלל. משפט מזעזע, משפט לא נתפס. רק נשמתנו יודעת מה משמעות המשפט הזה. נשמת ישראל אינה מחולקת מן האלוקות כלל. אשרינו מה טוב חלקנו, מה נעים גורלנו, כי חלק ישראל עמו, יעקב חלק נחלתו. זה לא בחירה חופשית. הדבר הזה לא בחירה. במובן הלאומי הוא לא בחירה חופשית. במובן הכללי. כן? מעמד הכלל של עם ישראל, אין בו בחירה בכלל. הבחירה קיימת רק בפרטים. כן? שאדם מרגיש יותר את פרטיותו, אז באמת יותר בולטת וניכרת הבחירה בין טוב ורע. בפרטיותו, דווקא. תכף ומיד שהוא משייך את עצמו למעמד כללי יותר, כבר אין לו בחירה. זו הסיבה הרבה פעמים שאנשים מעדיפים להיות פרטיים, כי הם מרחיבים בזה את הבחירה החופשית. זה דבר ידוע. למה אנשים נפרדים מכל מיני מצבים כלליים? כי הם לא רוצים להיות מחויבים. ככל שאדם נמצא יותר במעמד כללי, כך הוא פחות בחירי. לא יודע אם שמתם לב לדבר הזה, אפילו בדוגמאות של העולם הזה. כן, זה דבר ידוע. אפילו בדברים שליליים אגב. שאדם פרטי, בדברים ש... כן? למשל, תשאל איזה, אני יודע, איזה אוקראיני, כן? שהיה בשירות הנאצים. כן? למה הוא לקח חלק בשואה? הוא יגיד לך, הייתי חלק מכלל. הייתי חלק ממכונה. חלק ממכונה. אביגדור עמיאל, הרב אביגדור עמיאל, לנבוכי התקופה, יש לו ספר שנקרא לנבוכי התקופה. שם הוא מברר את העניין ואומר, שאנשים שעשו דברים בזמן היותם חלק מכלל, לא הבינו איך הם עשו את זה בכלל, כאשר הם חזרו לביתם. איש תחת גפנו ותחת עינתו. כשהם חזרו לביתם וחזרו להיות אנשים פרטיים, הם לא הבינו איך הם שלחו יד בעם ישראל. לא הבינו. אבל כשהם היו חלק מכלל, הבחירה הפרטית שלהם יותר נועד. זה המנטרה הידועה ששאלו את ה... את הפושעים של המלחמה ההיא. אלא הם עשו את מה שעשו. היינו חלק מה. צריך להבין את העומק של האמירה הזו. זה לא שאנחנו מזכים אותה מי אשמה בגלל הדבר הזה. ודאי שלא. אבל חלק מה, אתה פחות בעל בחירה. או כלשונו של הרב, תלמידו של הרב קוק, בסוף אורות התשובה, הצהוב, יש מאמר. איך הוא כותב שם? שמש הכלל היא קבועה יותר, יציבה יותר, קשה לשנות ממהלכה. כך הדבר הוא, כאשר הכלל בוחר ברוע, או כלשונה של הגמרא, שהמלכות אם רצתה יכולה לעקור הר, כך כתוב, המלכות אם יכלה, יכולה לעקור הר. כן? אם רוצה. יכולה לעקור הר. ראינו את זה לצערנו הרב, מה שקרה בגירוש, כן? היהודים מגוש כתיף, שהמלכות מחליטה, נכון, שלב מלכים ביד השם, אבל מלכות זה דבר מאוד חזק, כי הוא מבטא את התמצית של הכוח הכללי של האומה, לכן כוחה הוא גדול. ועד כמה שהפרטים ירצו לסכל את הצעת המלכות, ולהפגין, לפעמים נגזרה גזרה, והמלכות מקבלת כוח עצומה כזה, כוח עצום כזה. לכן, ככל שאדם הוא יותר כללי, הוא מאבד את הבחירה החופשית שלו. הוא נהפך להיות חלק מהסכמה כללית, כאשר בפרטיות שלו הוא מגלה את ההסכמה הכללית בצבע המיוחד שלו. אבל הפרט לא יכול להכניס את המקל בתוך הגלגלים של הכלל, כן? כאשר הכלל מקבל הסכמה. כן. בכל אופן, רצוננו לומר שאיננה מחלקי הארץ הזאת, שנבראו לבד, רק להיות לתשמישי העניינים הארציים כאשר בארנו. אבל מעלתה, אלא מעלתה, עליונה מאוד. כי בא אל האדם מגבי מרומים, היא באה לאדם משורש החיים האלוקיים העליונים, כי איתך מקור חיים, היא באה מנקודה גבוהה, לא מאעתק, לא מהשתקפות, לא מרפרודוקציה, אלא מתמונת המקור. שאר הנשמות, רפרודוקציות, העתקה, השתקפויות, בבואות נמוכות יותר, משל, משלים לעומת נמשל. ודאי שבמשל יש את החיות של הנמשל, אין מים אלא תורה, אז גם המים יש להם תכונות של תורה. לא סתם המים נבחרו למשל לתורה, מה התורה מקבלת את הכלי שבתוכה הוא נכנס, היא נכנסת, כך מים מקבלים את הצורה, יש למים תכונות של תורה, המים חיים, משקה מאוד חשוב וחיוני לאדם, תורה דבר מאוד חיוני, ודאי שהרושם של התוכן העליון שזה תורה, בא לידי ביטוי גם בבריאה התחתונה המייצגת אותו, שזה המים, אין מים על התורה. מה המים הולכים ממקום גבוה למקום נמוך? כך התורה באה ממקום גבוה למקום נמוך, שנאמר וירד השם על הר סיני. יש במים אלמנטים יוצאים מגדר רגיל שמשקפים, כן, את התוכן העליון. זה נכון, אבל עדיין זה השתקפות, זה לא התורה בעצמה, זה לא התורה בעצמה. נוכל פעם איזה רב גדול, גאון אדיר, חי בזמננו, שיזכה לאורך ימים טובים וארוכים, הרב נבנצל. הייתי באיזה יום עיון שהוא ירצה שמה, מי שקצת ראה את הרב נבנצל בשעה שהוא אומר דברי תורה, אז מבין מה זה גדלות של תורה, מה זה אהבת תורה. הוא היה עם תפילין בזמן השיעור. הוא נותן, לא יודע, כנראה שכך זה מנהגו, הוא היה עם תפילין. דברים... אבדיל, כן, כמובן, אבל בכל אופן, אנשים שראויים ללכת עם תפילים, זה לא דברים פשוטים. אז הוא נתן שיעורים, נכון, תפילים, והוא מדבר, מדבר, רמב״ם קשה, מביא תירוץ מפה, משם, כולו משוטט בתוך עולם התורה, זה היה מבהיל, לא הבנתי כלום, רק להסתכל על העונג שהיה לו בפנים, אני חושב שעם זה קיבלתי יותר מהכל. מסתכל, פתאום איזה מישהו בא לתת לו כוס מים, אז הוא מסתכל עליו בחיוך, תודה, תודה, אין מים אל התורה, והמשיך ללמד. הוא לא רוצה לשתות בכלל. לא, לא, סתם, לא, יש כאלה אומרים סתם, אין מים אל התורה, תודה. אתה ראית שהוא חי מהתורה? הוא חי מה שהוא אומר, זה מחיין אותו. מים לא שתה, ואוכל, לחם לא אכל, משה רבנו שאלה להר סיני, ממה הוא חי? תמהי לב וריקים, אומר אבן עזרא, כן, התמהו, מה עשה משה רבנו 40 יום בהר? מה הוא עשה שם בהר הקריח הזה? מה הוא עשה שם? תמהי לב, איך הוא כותב, וריקניים, התמהו על משה רבנו. מים לא שתה, לחם לא אכל, לחם אבירים אכל איש, לחם אחר לגמרי, את שורש הלחם, מוצא פי השם, לא את הלחם הפיזי, מוצא פי השם, עליו יחיה אדם. זו הייתה השגה של משה רבנו. ותגידו לי, אנחנו לא זוכים לפעמים, כשאנחנו קצת יותר, ברוך השם, מתלהבים מלימוד התורה ושמחים בו, אנחנו לא זוכים לוותר על איזה ביס על הארוחה, מה יש? גם אנחנו זוכים. אפשר לוותר על איזה ארוחה, לדלג מי ששמנו לב בכלל. גם זה אפשר. כוחה של תורה. מעלתה עליונה מאוד. כי היא באה אל אדם מגבי מרומים, והיא נאמנה לתפקידה, והיא קנאית לתפקידה. וזה מה שחזל אומרים, והנפש לא תמלא. כל נפש ונפש, לפי המצווה ששם בה הבורא, לפי הרצון שהכניס בה הבורא, לפי אופייה, לפי אופי הרצון שלה, כך היא דורשת מן האדם. ואדם שנברא לתכלית מסוימת, אם הוא ינסה לרדד, להשטיח, לשכוח, לשקר את עצמו, לא תהיה למנוחה כל ימיו, כי הנפש לא תמלא, ושקר לא ייקון לנגד עיניה. ואפשר להשלות את עצמנו עד מחר, שאפשר למצוא נחמה בחיקם של כל מיני תענוגות כאלו ואחרים, אפילו דרך האמצע של אריסטו לא יספיק לנו כבני אדם. כי אם אנחנו נגיע לדרך האמצע רק בגלל איזה מתמטיקה סבוכה, אריסטוטלית, מוסרית, כן? ונחשוב שבזה שאנחנו מקיימים את חוקי הנפש, אנחנו נהיה מושרים? לא. אנחנו נהיה מושרים אם דרך האמצע אצלנו, זה יהיה רק בבחינה של מה הוא, אף אתה. אבל אם זה אצלנו לא יופיע כחלק מרצון השם, כחלק מההליכה אחר רצונו, נרדפה לדעת את השם, זה לא יהיה תוצאה של הליכה בדרכיו, אין לנו סיכוי להיות מושרים. למרות שהפעולה היא פעולה נפלאה. למה הדבר דומה? בעל שרוצה להראות לאשתו שהוא אוהב אותה, מביא לה זר פרחים, תראי, לפי הספרים, זר פרחים, לא יודע מה, אפילו בית שטוף, אבל מה, הוא לא עשה את זה עם הלב. בסדר, בספרים הכל בסדר. לא מספיק. אתה צריך, כדי להיות מאושר, אתה צריך שמערכת היחסים תהיה מערכת יחסים נכונה. מערכת יחסים של אדם ישראל עם ריבונו של עולם, זה מערכת יחסים של שיוויתי השם לנגדי תמיד. מימיני בא למות. מה זה מימיני בא למות? ימין זה חלק טוב, נכון? זה הצד הטוב. למה שאני אמות מהימין שלי? יש אדם שעושה טוב, והוא באמת פועל עם יד ימין ועושה חסד, אבל לא מתוך שוויתי. מתוך מה? דחף מוסרי. יש לו דחף. חסר דחפים בעולם. זה יש לו דחף לאכול, זה יש לו דחף להיות חסיד. מה ההבדל? אין הרבה הבדל. שאם הוא לא עושה איזה מכוח של הציווי אלוקי של מה הוא חסיד, אף אתה חסיד. אנחנו לא נגד דרך ארץ. אפשר שמידת החסד תופיע בתור איזשהו דחף ספונטני, כן? מוסרי, בהתחלה, אבל אחרי שזה מופיע כדחף ספונטני, עלינו לחפש את המקור. מאיפה זה מתחיל? מה זה מתחיל בתוך הנפש שלי? אם זה מתחיל בתוך הנפש שלך, אין לזה קיום. כל דבר שאין עליו את החותם, את החותם של רצון השם יתברך, אין לו קיום. כאילו היצר שואל אותך, תגיד לי, מאיפה אתה חסיד? מה זה מאיפה אני חסיד? בנפש הטבעית שלי יש מידת החסד. אתה יודע מה שהוא אומר לך? הטבע הוא שלי. כך הוא אומר לך. הטבע הוא שלי. הטבע הוא שלו. מה? ודאי. דברי הרב ודברי התלמיד, מי שומעים? כן? אבל אם התלמיד לא יודע את דברי הרב, אם אדם הוא מוסרי, אבל לא יודע שהוא מוסרי בגלל שהרב הוא מוסרי, את השם אלוקי חתירה, היצר אומר לו, אם אתה פועל את הפעולה המוסרית מכוח הטבע, הטבע הוא שלי. הוא לא שלך. זו התשובה. צריך לדעת. אני עושה את זה בצורה מליצית, כי בדרך כלל, זה לא מצטייר בעינינו ככה. אבל אם היינו את הסרט האילם שמתרחש בתוך נפשנו, כן? נותנים לו את המילים, זה היה הדיאלוג, זה הדיאלוג שמתרחש בתוך הנפש. כשאדם הוא פועל פעולות חיוביות, ולא יודע בשמי, ולשמי, ומכוח מי, הוא פועל את הפעולות האלו. יצר הרע נוגס בו בכל פה. הוא לא ישיר לו כזית מן המידה הזו. ואם הוא ישיר לו את החסד הזה, הוא ישתמש בחסד הזה בבחינה של חסד לאומים חטאת. מהחסד הזה יהפך חטא. איך אמר אריסטו לפני מותו? שלקחו אותו לבית העירייה שם, באתונה, להרוג אותו. אתם יכולים להרוג אותי. החיים האלה בלב החיים לא שווים כלום. זה אדם שדרך האמצע ימציא. תראו מה שהוא אמר. החיים האלה בלב החיים לא שווים שום דבר. או שאמרו לתבקש את הבקשה האחרונה, יש גרסה שאומרת שהוא אמר, אני רוצה סעודה חינם מבית העירייה למשך כל ימי חיי. איזה תחכום, שמתם לב? כן? אז מלא הם צריכים לתת לו כל ימי חיי, והם לא הרגו אותו. זה קצת שונה. לכאורה, הוא אמר להם, כן? את בקשתו, את משאלתו באופן כזה שלא יכלו להרוג אותו, אז הוא כן רוצה בחיים. אבל הגרסה הראשונה, ממלא החיים לא שווים שום דבר, משקפים משהו על היכולת העלובה של דרך האמצע האנושית להפוך את האדם מאושר. הוא מוותר על החיים בקלות. איפה מצאנו דבר כזה? הגאון מבינה לפני מותו? בוכה בחימר! למה אתה בוכה רבינו? בעולם הזה אפשר לקיים מצווה בחמש פרוטות, ציצית, בעולם הבא עם מצווה. בעולם הזה אפשר להתפתח, אפשר להתקדש, אפשר להתעלות. הוא לא רוצה להיפרד מן העולם הזה. אריסטו. ממילא העולם הזה לא שווה שום דבר.
יש
גם משהו. משהו.
זה העולם.
לא, העולם הזה הוא לא שווה שום דבר מצד עצמו, אבל שהוא מחובר לתכלית, לרצון השם, הוא מאיר באור יקרות. וזה ידע גם מבין. מכוח הציצית הישראלית. זה סובייקטיב. האדם נברא בצלם. ושהוא מצלם את המציאות של העולם הזה, הוא מצלם אותו עם מבט אלוקי. זה נקרא בצלם.
יש לך... בצלם אותם זה שהוא רוצה כל הזמן. לא מתוך... גם מתוך שהוא מסוגל להיות
די,
שאלוקים כל הזמן
ירדה, וכל דבר שעושה זה... נכון, די. אבל אם אדם עומד על רז הצלם הפנימי שבקרבו, הוא לא יכול לשנוא את העולם הזה. והעולם הזה הוא לא אלמא דשקרא, ובעולם הזה אנחנו לא חיים על כזית, והעולם הזה אנחנו לא מזניחים את גופנו, ולא מזניחים את חמדות העולם הזה, כי כולם הם כלים נפלאים לעבודת השם יתברך. ואם אנחנו מקצצים בעולם הזה, ואנחנו בזים לו ולוהגים לו, זה פשע, זה חטא וזה עוון. זה כפירה. וכאילו אנחנו רואים שאין אלוקים בעולם הזה. אם אין אלוקים בעולם הזה, מה הפלא שהעולם הזה זה חתיכת בשר, וירום תולעים בשמש. העולם הזה באמת, הוא כולו מטליע, אם הוא לא עולם שהקדוש ברוך הוא מגלה דרכו את רצונו. אבל אם נבראתי בצלם, ואני מכיר את תכונת הצלם, כמו שהוא מלמד אותנו פה, העולם הזה הוא פלורוסנט. גוף הזכוכית הסתמי הזה פתאום מאיר באור יקרות. דבר נפלא. גלגל עקיבו של אדם הראשון היה מקהה גלגל חמה. הרגעה מופלאה, אפילו גלגל העקב, הנקודה הנמוכה ביותר, השפלה ביותר, היא הייתה מהירה, כן? הופכת את השמש כמו נר בצהריים. השמש הייתה כמו נר באור הצהריים. ביחס לגלגל עקיב. מה? העולם מאור, העולם כולו צועד לשם. המצעד הגדול הוא לשם. אלא מה אתה אומר בצדק? יש כאלה ויש כאלה, אבל אף אחד לא פטור ולא יכול לצאת מהשורה הזאת. כל העולם צועד לשם. אני לא אומר, יש אנשים שיכולים לקפוץ, יש אנשים שיכולים לברוח הצידה, יש אנשים שיכולים לקפוץ מן הרכבת, לקפוץ מן המטוס, אבל היעד הוא מאוד ברור. בתוך המסע והמצעד העולמי הגדול הזה, אנחנו צריכים לראות איך מצמצמים פערים, איך עוזרים לכולם להגיע לשם. זו שאלה אחרת. זו שאלה חינוכית. זו מידת הסבלנות, כפי שמופיע בדברי הרב מוסר אביך, מידת הסבלנות. בסוף האסוף יעקב כולך, גם את כן, בחינת העקבים של עם ישראל, הירודים והנמוכים, הסבלנות אוספת את כולם, אסוף יעקב כולך, גם פושעי ישראל. אנחנו לא מוצאים אף אחד מן הכלל הזה, לא יהודים וגם לא גויים. עם ישראל יש לו אחריות כלפי העולם כולו, ואהבת האומות זה לא פחות, לא אמרתי לא פחות, סליחה, זו טעות, לא התכוונתי להגיד את זה, כן? אהבת העמים, כן? היא צריכה להיות חזקה ועמוקה. אומר הרב מוסר אביך שבלי אהבת העמים, אהבת נפש של העמים, אי אפשר שרוח של מלך המשיח יחול על עם ישראל. כך הוא כותב. בלי אהבת העמים אי אפשר שתחול על ישראל רוח של מלך המשיח. כי מלך המשיח תפקידו זה להחזיר את כל העולם בתשובה. ואם אנחנו לא סוללים את הדרך לשם, לא סוללים לו את הדרך, דרך הסתגלות לאהבת העמים, והאמון העמוק בנשמתם הצפונה, עד כדי כך שלא נחה ולא שוקט את דעתו של הרב קוק, עד שהוא לא אומר שאפילו המלאק יש לו שורש מעל השמיים, שנאמר, מחו תמחה את זכר המלאק מתחת לשמיים, מכלל שמעל השמיים יש לו שורש וקיום. לא נחה דעתו של הרב קוק עד שהוא לא קבע את הכלל הגדול הזה. מוסר אביך, פסקה זין, מידת האהבה. תסתכלו בפני. אתה מדבר על משהו אחר. מדבר או לא מדבר זה שאלה אחרת, זה שאלה פדגוגית, זה שאלה הרצאתית. אנחנו מדברים על היסודות. פה אנחנו מדברים על יסודות. פה, פרק ראשון, אנחנו מדברים על יסודות. עוד מעט אנחנו נרד לפרטים. פרק שני, אולי אפילו מהלכו של פרק ראשון, אבל זה יותר הכללים, פרק ראשון. היסוד הוא מאוד פשוט. אדם נברא בצלם, נקודה. די, גמרנו. דרכי חינוך, איך אדם יתברר לו הדבר הזה? שאלות אחרות, זה דבר מאוד חשוב, מאוד חשוב. ודאי שאני צריך לעסוק בזה, קודם כל. אנחנו בירחנו כבר, אז לא מברך. כן. יש איזו שאלה? כן, בבקשה. כן. כל עוד הוא לא מחובר, הוא נופל בידיים של הכוחות, של הכוחות שקיימים בתוך עולם הטבע. אמרנו שאחד מהם זה יצר רע. יצר רע יש לו מראה רחב מאוד בעולם הטבע. עולם הטבע הרוחני, הנפשי והפיזי. בסוף. תסתכל על אנשים שניזונים רק ממידת הרחמים הטבעית האנושית שלהם. הם מוכנים לעשות מדינה לסוני ישראל היותר גדולים. מה זאת אומרת זאת? מה הוא רחום ואתה רחום? אתה רוצה לרחם? תרחם כמו שהוא מרחם. מה, אתה רשאי להמציא מה זה רחמים? אתה לא יודע מאיפה קיבלת את זה? אתה רוצה לדעת איך מרחמים? לך לבעל הרחמים. הוא ילמד איך מרחמים. אבל אם אתה רוצה לרחם, רק בגלל שמצאת בקרבך איזו נטייה מקשקשת שם בפנים, ואתה חושב שאתה עם הנטייה הזו, הספונטנית, הראשונית, הגולמית, אתה תוכל לחדש את מידת הרחמים בעולם, אתה בבעיה, כי בסוף תרחם גם על הגג מלך המלך. אז מה אתה שואל? מה אתה שואל? אתה צריך תיקון, הדבר הזה. צריך תיקון. עוזר ישראל בגבורה. מה זה עוזר ישראל בגבורה? שאתה מברך עוזר ישראל בגבורה. למה צריך לאזור את ישראל בגבורה? יש אומרים שנהיה גיבורים. הרב קוק אומר, תשמעו טוב, מה, מה? להתגבר? להתגבר על מי? אתם יודעים על מי להתגבר? על מי להתגבר יותר, יותר מפורט. יותר, יותר. צריך להיות חסידי פה. על מי להתגבר? עוזר ישראל. אז על מי צריך לאזור את החגורה? על מי? על מי? על הכוחות? הטבעים. איזה כוח טבעי בישראל יש? חסד. רחמנות. גומלי חסדים, ביישנים, רחמנים. את זה צריך לעזור בגבורה. מידת הגבורה היא עומדת בפני הכוחות האלו ונותנת להם את הגבולות המתאימים, מעצבת את הנטיות הישראליות הבסיסיות. אחרי זה, אם לא עוזרים בגבורה, קלקולים גדולים. מה קרה לאחאב? כאשר הוא נלחם נגד מלך ארם, בן הדד. בן הדד רואה שקלטה עליו הרעה, והוא מחליט, מה עליי לעשות כדי להימלט, להינצל? מה הוא עושה? מה הוא אומר למשרתיו? אתם זוכרים? שמעתי כי מלכי ישראל, מלכי חסד הם. וואי, 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 וואי. מלכי ישראל, מלכי חסד. תסתכלו אצלנו, שמישהו בא לבקש ממנו עזרה, איך אנחנו מיד מוציאים את כל צוותי אחרים לטורקיה ולכל... אחרי זה משתמשים בזה לרעתנו. מישהו זוכר את חוכמת המסכן בכלל? אנחנו רצים כמו איזה... מסוממים לעשות חסד ולרחם על כל העולם, רק לא על עצמנו. זה תכונה ישראלית הדבר הזה. אבל שהתכונה הזו היא לא תוצר ותוצאה של עסק התורה. שהתורה היא תושייה והיא בינה והיא עצה. שהמידות לא מתבררות מתוך לימוד תורה, זה חסד לאומים חטאת. חסד הזה הוא מסוכן. ואז זה אותו מלך, הוא באמת אומר למשרתיו, שמעתי מלכי ישראל, מלכי חסד הם. לכו אל אחאב. תגידו לו שבן הדד מוכן להיות חבר שלו. אז הם מגיעים לאחאב, נו, המלך שלנו רוצה להיות חבר שלך. תקראו לו, אח שלי, ראי, חברי. איזה נשיקה ככה על הלכי של ערפאת. לא משנה שלא יתגלח, לא משנה שכל הבלהרציות האלו. לא משנה. איזה ככה חיבור, שיתן לנו לחבק אותו, רק שיתן לנו לחבק אותו. נראה לו מה זה חיבוק ישראלי. חוויה ישראלית אחת כזו. אז הוא מגיע אליו, ואחאב מרחם עליו, ואז בא הנביא ונותן לאחאב באבי אביו. יען כי שילחת את איש חרמי, לא אשאיר לך משתין בקיר. כל בית אחאב הולך ליבוד. כוח המשלים. אמרנו דרך האמצע, לא? אבל זה דרך האמצע האחרת לגמרי. חסד גבורה? אמת. האות הראשונה של א' ב', הקצה השני זה התו, ובאמצע, אמן. דרך האמצע. המם זה אות אינסית. האמת כוללת את הכל. את ההתחלה, בסוף, את האמצע. כן. תלמד ספרי מוסר. תלמד ספרי מוסר. ספרי מוסר עסוקים כל הזמן. זה גם השם מוסר. מוסר זה מישון לאסור. ספרי מוסר הם כל הזמן אוסרים. מה זאת אומרת אוסרים? הם בעצם יוצרים סדר פנימי בתוך הנפש. זה נקרא ספר מוסר. ספר מוסר הוא כוח שמוסר את כוחות הטבע אל שכל התורה. מלשון לאסור, מלשון למסור וכו'. כל ספרי המוסר עסוקים בבירורים האלו. תסתכלו במוסר אביך, פרק ת', חשבון הנפש, איך הוא מגדיר מה זה חשבון נפש. חשבון נפש זה לרדת אל תוך שדה הנפש עם אמות מידה של תורה ולהתחיל לעשות שם סדר. הנה ירדתי לתוך הנפש ואני מוצא בתוכה כוח שנקרא אהבה. מה זה הכוח הזה? מה תפקידו? מה צורתו? מה גדריו? מה שימושיו? איך הוא צריך להופיע? רגע, יש לי גם כוח השנאה. אז איך הוא מסתדר עם הכוח הזה? האם הם סותרים? האם הם משלימים? זה הבירור. אבל אדם שעוזב את נפשו לפעול, כן? כך סתם, כמו שהיא הורגלה לפעול, מה זה? שום סדר, שום היגיון. כוחות שלא צריכים להתבטא, מתבטאים. כוחות שלא צריכים להתבטאות, כוחות שצריכים להתבטאות, לא מתבטאים. כוחות שלא צריכים, כן, שלא צריכים להתבטאות, מתבטאים. כוחות טובים שצריכים להתבטאות, מתבטאים יותר מדי, כמו שאומר בהמשך. יותר מדי, או פחות מדי. זה תפקידם של ספרי מוסר, מוסר התורה. לעשות סדר פנימי, לשים כל כוח על מחלקתו, על מקומו, יחסי הגומלין בין הכוחות עצמם. קודם ללמוד מה זה אהבת איש ואישה. אחרי שלמדתי מה זה אהבת איש ואישה, אני נותן קריאה אל תוך הנפש ואומר, מי להשם? אלה. מי עכשיו? כן? הנפש, הנפש, היא שומעת את הקריאה הגדולה הזו של הרצון, הרצון הטוב שנוצר כתוצאה מן הלימוד. אחרי שלמדתי מה זו אהבה, אני יורד אל תוך הנפש ובוחר לי אנשים. בחר לך אנשים. איזה כוחות בתוך הנפש מסוגלים עכשיו להוציא לפועל את הפרויקט של האהבה? ואז אני מוצא בתוך הנפש כוחות נפלאים. הנפש זה מחסן שאין לו סוף. אין סוף כוחות. ואני מזמין את הכוח ההוא, לכוח ההוא אני אומר, תחכה יום יומיים, לזה אני אומר, אתה לא תתבטא בכלל, וביארת הרע מקרבך. אני יורד לתוך הנפש. כך אני פועל. אבל לא הפוך. כן? מה שנקרא עצת הילדים. כן? שלושה דברים מוצאים את האדם מן העולם. עצת הילדים, שנת הצהריים, לא זוכר, לא יודע מה הכוונה בזה, כי שנת צהריים דווקא זה לא רע. כן? אבל לפעמים, יש צריך את זה כמובן. אבל עצת הילדים. עצת הילדים. ללכת לפי עצת הילדים, ילידי הטבע, היחפים שמתרוצצים שם בתוך הטבע הנפשי, כן? וזורקים כל מיני הצעות. קוראים לזה זרימה היום. תזרום, אחי. לאן אתה זורם? אבל זו השאלה. לאן אתה זורם? זרמת סוסים, זרימתם. לאן אתה זורם? לים המלח אתה זורם. לאן אתה זורם? אנחנו מכירים את הזרימה, אנחנו מתים על זרימה, תאמינו לי, אם היה לי רשות לזרום, תאמינו לי, הייתי פה מתפרק לכם על הרצפה. אני מת לזרום, תאמינו לי. אבל מה לעשות, זה לא עובד. זה התפרקות טוטלית, זה בזבוז אנרגיות, זה דליפות נוראות מהכור האטומי שנקרא נפש. כל הזרימות האלו. היום נסים להוציא לז על התורה, שהיא מחושבת מדי, ואנשי התורה הם חושבים מדי. מה אתה מציע בתור אלטרנטיבה? לאן תזרום? השטיחים האדומים של אירופה, להסכם השלום, על כל הדבר, זרימה זה נקרא. ת,
תהיה כזה זורם, תלך עם האהבה, עם החסד, עם הרצון הטוב. אל תהיה חשוך, ארכאי, קדמוני. אתה עוד תקוע למרגלות הר סיני. די כבר עם הר סיני, די לכם שבת בהר הזה. מה אתם עוד תקועים שם במצרים? תעזבו את זה כבר. לא מבין את הבעיה. זו בעיה. אבל בלי קדם, אין קדימה. חדש ימינו כקדם. כל החידוש הוא רק שהקדם נמצא בבסיסו. אם אין לנו את הר סיני, אם אין את הר סיני, אין כבר. אז צריכים לעשות. זה תפקידם של הספרים. אז כאשר באמת אתה שואל את עצמך, איך באמת אדם יכול לאהוב את אשתו? אז קודם כל, תלמד מה זו אהבה. מה זה היפוכה של אהבה בחינם. עד שתגיע למצב מופלא שאתה תהיה גם אוהב וגם שונא, אבל בצדק, אוהבי השם, שונאו. אפשר לגמור? נפלא. זה מדרגה. להגיע למצב שאני משתמש גם באהבה וגם בשנאה, ושניהם עושים יד אחד לעשות רצון השם. זה דבר מופלא. מה זה?
אין זכות לגמרי, נגיד כעס.
רק עצבות. עצבות זה העמידה, כן? בכל עצב יהיה מותר. זה הדבר המיותר לחלוטין היחידי. כל שאר המידות הם כוחות נפלאים, אלא כשהאדם לא משתמש בהם נכון, הם סופחים חיידקים נוראים. יש אנשים שיש להם המון חיידקים על השקדים. יש מה שנקרא ניתוח שקדים. בזמננו, אגב, היו עושים את זה הרבה מאוד. כשאני הייתי נער, הרבה שנים זה היה, כן? אז היו עושים ניתוחי שקדים על ימין ועל שמאל. קצת בהתחלה מצפצפים, הכל מצפצף, מדברים ככה קצת, נגמר סיפור. למה אמרו לנו שהשקדים, יש כאלה אנשים שאצלם השקדים, אני הייתי במשך שנים ארוכות אגב, חולה באנגינה, כל חורף, בתקופת דצמבר למניינם, כן? הייתי חוטף אנגינה. אבל אנגינה, אנגינה, הייתי נופל למשכב 3 שבועות, 21 יום. ואחרי זה עוד שבועיים, אחרי שכבר כביכול המחלה הייתה נגמרת, הייתי חוזר למגרש הכדורגל, אבל הייתי נופל מדי פעם תוך כדי ריצה מרוב חולשה, במשך שבועיים ימים, אחרי המחלה. 21 יום, הייתי מקבל כאלה בומבות, של איזה 200cc כאלה, ואחרי 3 שבועות של פנצלין, כאלה זריקות. כן? כל יום הייתי בא למרפאה, מקבל זריקה. אחרי 3 שבועות, שהיו מצליחים איכשהו להתגבר על כל הבלגן הזה פה, כן? הייתי חוזר לבית הספר, עוד שבועיים, כמו שיקור, רץ על מגרש הכדורגל. אבל לשמחתי, לא הורידו לי את השקדים. חיכו עם זה. מה קרה? כך זה התמיד בערך משהו כמו 6 שנים. והייתי יודע, כל דצמבר, רק היום נכנס דצמבר, ככה, הופ, טק, נכנס פנים למיטה. כמעט, הייתי מרגיש את הסימנים הראשונים, טק, נכנס למיטה. פשוט, הנועל קבוע. לא הייתי מסוגל לעשות שום דבר, כלום. שוחק כמו פגר מת, זוכר שהייתי עושה כל מיני מובייל עם נייר, חותך ככה עם מספריים, אם שלה הייתה מביאה לי כל מיני עיתונים וקשקושים, ועושה כל מיני חיתוכים וזה, ושומע ברקע מוזיקה, שעד היום שאני שומע את המוזיקה הזו מדי פעם ששומע שירים, זה מיד זורק אותי לתקופת המחלה. כל השירים האלה הם לגמרי מוטבעים בחותמה של תקופת המחלה הזו, זה היה כל כך, השירים האלה מבחינתי זה תקופת האנגינה. 6 שנים בכלל, בערך, מדי שנה בשנה. אתם יודעים מתי זה נגמר לי? זה בדרך אגב. התגייסתי, הלכתי לנחל בני משקים, טירונות דצמבר רבותיי. אני מתגייס מתי? בדיוק שצריכה להופיע המחלה. איזה קטע זה היה. המחלה צריכה להופיע. אני מתגייס. אני אומר לעצמי, אני הולך לחטוף אותה בתחילת הטירונות, 3 שבועות בבית, איזה אפטר ארוך, מיוחדת, חקלאית. מתחילים לרוץ בשטח כך בשטחים שם של ב-906 שם ליד הר חזון. היום זה מחווה אלון שם, פעם זה היה של הנחל. מתחילים לרוץ בשטחים, גופייה, רצים בשטח, אוהל סיירים, נחלים של גשם זורמים מתחת לאוהלים. אני אומר, בוא, אני אקום פה, אני לא אקום בבוקר, אני בטח ימות מהנגינה. אני קם כל בוקר כמו פנטר, כמו אריה. חולף חודש דצמבר! שום דבר. מאותו יום לא חליתי פעם אחת בנגינה. עד לפני 3-4 שנים, כשהתחלתי קצת להתבגר, צריך להתחזק את החיסונית. עד לפני 4-5 שנים, התחלתי לחטוף איזה 30 יום, 1.5 יום, איזה שפעת מדי שנה. פלא פלאים. קיצור, זה היה בדרך אגב העניין הזה שלה. מה שרציתי להגיד הוא בקשר לעניין של ניתוחי שקדים. יש דברים שהם סופחים, סופחים חיידקים. סופחים חיידקים.
אותו דבר מידות. מידה שהיא לא מטופלת, מידה שלא נלמדת, מידה שאדם לא עובד עליה, היא סופגת וסופחת חיידקים. פשוט. היא נהפכת לדבר טפיל. ברגע שהמידה הזו מבחינתך היא תפעילה, אתה לא משקיע בעמל, ועבודה היא נהפכת לטפילה. זהו. שהעיקר נהפך עקר, התפל נהפך טפיל. כשאתה מזניח את עבודת המוסר, אל תתפלא אחרי זה שהמידות האלה ממררות את חייך. החסד הזה הורג אותי. הרחמים האלה הורגים אותי. הרגישות המוסרית שלי הורגת אותי. אני רואה איזה מישהו ככה עם איזה בעיה או משהו כזה, אני לא יכול לישון בלילה. אני כבר מתמוטט מחוסר שינה בלילות בגלל הרגישות המוסרית שלי. המוסריות שלך הורגת אותך. אתה מנסה להיפטר מנקיפות המצפון ורגשי האשמה והרחמים והפחד. כל המידות האלו שיש בתוכך, אם היו מטופלות, הפחד היה נהפך לפחד אלוקים. דבר נפלא. אשרי אדם מפחד תמיד. אבל שמידת הפחד לא מטופלת, אתה מפחד מכלב. אתה מפחד מחיפושית, מכל עלי נידף אתה מפחד. וגם הפחד שלך מפני אלוקים הוא פחד שלילי. יראת עונש בזויה ונמוכה שהופך אותך ליצור נרדף, שחושב שריבונו שלו מחפש אותך בכל פינה כדי להקות אותך, נהפך מחמיר על עצמך ומפחד כמו אני לא יודע מה. אז תראה למה הפחד נהפך, לרועץ. למה זה טוב? זה גורלם של מידות שאינם מטופלות. אני מאוד ממליץ לקרוא את הספר. יש סדרה נפלאה שנקראת תנועת המוסר. אתם ראיתם את הסדרה הזאת, תנועת המוסר? היי קרחים, נדמה לי חמישה קרחים. זה דוב קאץ, קוראים אותו. אני חושב שהוא, אולי אפילו רב, לא יודע, לא כתוב רב שם. חמישה קרחים, שם הוא מדבר על כל האישים המרכזיים בתנועת המוסר. החל ממייסדי תנועת המוסר, רבי זונדל מסלנט, תלמידו רבי ישראל מסלנט, ומשם התפצלו את תנועת המוסר לכמה ראשים, סלובודקה, נוברדוק, מיר, קלם יותר נכון. ושם הוא באמת בצורה מופלאה ביותר, מתעד בצורה מופלאה ביותר, חיה, רוטטת, מרטיטה, הייתי אומר. את העוצמה המוסרית, את דרכי החינוך של גדולי המוסר. כדאי לקרוא את הספרים האלה, לפחות קרח א' וב', שזה החמישייה הפותחת של בעלי המוסר. כן? אני לא יכול לקנות את כל השאר שחקני ספסל, חס ושלום. אולי בוא נגיד, זה קבוצת כדורגל, יש מקום ל-11. אז זה בסדר. זה כדאי לקרוא את הספרים האלה. כדאי להיכנס קצת להיכל המוסר, לראות על מה הדברים אמורים, איזה עבודה מוסרית שהם היו עושים האנשים האלה. דרכי החינוך שלהם, המדרגות שהם הגיעו אליהם, דבריהם, מעשיהם, מידותיהם. זה דבר שהוא ממש ממש מעורר. נותן איזה מושג, מכניס אותנו לאווירה המתאימה. כן? אבל אין מנוס ללימוד מוסר. לצורך העניין אפשר ללמוד אפילו שעה ביום, שעתיים ביום, כל אחד לפי הצרכים שלו. לימוד מוסר זה דבר מאוד חשוב. כן. אז בואו נראה קצת הלאה. אבל מעלתה עליונה מאוד, כי בא אל האדם מגבהי מרומים, ופעולותיה כפי טבעה יקרים ונשגבים. פועלת בדברים שהן ממעל לשמש. תחילת פעולותיה של נשמת האדם היא בכלל, הם בכלל לא בגוף. ראשית הפעולות האלו, אלו פעולות שמימיות, נשמתיות. אם היינו אומרים לעצמנו, מהי פעולת הנשמה טרם בואה בגוף? אחרי שהיא מופיעה כבר בגוף, אנחנו מכירים את פעולותיה דרך מה? דרך הביטויים שלה בתוך הנפש שלנו. אנחנו רואים אדם שכונן את חברו ונותן לו, עושה איתו חסד, אנחנו יודעים שהנשמה היא חסידה. אבל איך באמת החסידות מתבטאת בנשמה טרם בואה בנפש, לפני שהנפש משקפת אותה ביכולת של חסד, של אהבה, של סבלנות, של נדיבות, איך זה מופיע בנשמה? לפני שזה נקלט בכלי הנפשי שנקרא מידה. הרי זה לא התחיל במידה. זה לא התחיל במידה. הרי זה התחיל בתור מה? בתור שפע, חיים, פשוט, ארטילאי, שמימי, חסר צורה, שקוף. איך זה התחיל שם? דבר אחד מסרו לנו חז"ל. אם אנחנו רוצים לדעת איך באמת כל הטוב הנפלא הזה שאנחנו פוגשים אותו בתוך נפשנו, כל שכן אחרי שלומדים תורה, איך כל הטוב הזה מופיע במטבע הנשמתי שקדם להופעה, איך זה מופיע מילה אחת? מתרפקת על דודה. זה הכל. דבקות של נשמה בבוראה. זה הכל. הנשמה היא מתרפקת על דודה, הנשמה היא עפה, כן? כמו שהרב כותב בעולת הראייה, הנשמה בשפה העצמית, העצמאית, המקורית שלה, יש רק מציאות אחת, דביקות, מה שנקרא אהבה בתענוגים. זה הכל. אחרי שהנשמה הזו, ריבונו של עולם, קולה אותה בתוך נפשנו וגופנו, נגזר עליה עכשיו לגלות את סודה גם לרבדים הנמוכים. והנה מופיעה דרך צינורות המחשבה, דרך מחשבות טובות של תורה, מחשבות עמוקות, כלליות, כן? או, היא מופיעה במחשבה. קבלו אותה, מחיאות כפיים, זו הנשמה, הנה היא מופיעה. מי זאת העולם מן המדבר? זו הנשמה. אחרי זה היא מופיעה בנפש, בתור מידות טובות, 13 מידות. הנפש מתמלאת מידות טובות, זו הופעה מקורית של הנשמה. לא איזה העתק חיוור של המקור, אלא המקור עצמו מתגלה בגדולתו. איזה מידות? כמו שאמרנו, דרך האמצע. הנשמה מתגלה פה, במעשים גם היא מתגלה, במעשים טובים, ממוצעים, מעשי המצוות, מעשים טובים. אבל נשמתנו צריך לדעת שיש לה מציאות עצמית טרם בואה בתוך הגוף. לא סתם הוא תורח להסביר לנו את זה. כי מפה הוא ילך איתנו הלאה, ומזה באופן פשוט הוא יקטוף את הפרי האמוני הכל כך יסודי בתורת ישראל, שבעצם יש לנו המשכיות. כי גם שהאדם מת, בעצם יש המשכיות לכוח היסודי שמעניק את החיים. שאין לו גוף ואין לו דמות הגוף. והמיטה היא חלה רק אל הגוף, על הגופים וכיוצא בהם. הכוחות המצומצמים. אבל כוחות שהם לא בתוך הגוף, אין להם מוות. הישארות הנפש היא מסקנה פשוטה מתוך הנחת היסוד הזו, שהנשמה יש לה מציאות עצמית, בלתי תלויה בגוף. אבל שימו לב את הבעיה, רבותיי. מכיוון שנשמתנו הורגלה כל כך, או ביותר נכון, מכיוון שאנחנו רגילים כל כך לחיות את החיים המתגלים, שכחנו כבר מאיפה זה מתחיל. וכך האדם הולך ומשתעבד להופעות החיים היותר חיצוניות, ואז אימת המוות נופלת עליו. כי באמת המוות חל על כל משהו למטה מנשמתנו. כשאדם מת הוא לא חושב. כשאדם מת, המידות כבר לא מופיעות אצלו, כפי שמופיעות בתוך נפשו בזמן יתו חי. כשאדם מת, ודאי וודאי הוא לא מקיים מצוות, ומתים חופשי. מה כן נשאר חי? הכוח היסודי שמכוחו חשבתי, מכוחו מדדתי מידות, מכוחו עשיתי מעשים טובים. זה הכוח שנמשך. ואנחנו תמיד צריכים להיות, איך אומרים, לחיות את חיינו בהכרה כזאת שנותנת לנו להכיר את את הגבול הדק, להרגיש שנשמתנו היא מרחפת, חופף עליו כל היום. המציאות שלנו היא לא המציאות המתגלית בלבד. קודם כל, היא מציאות נשמתית. כשאדם חי בתודעה כזו, צדיקים יודעים שימותו. והרשעים אינם יודעים מאומה. אדם רשע, אדם שאחוז במציאות חייו החיצוניים, הוא מפחד לחשוב על המוות, כי מבחינתו המוות זה קץ כל הקצים. הוא לא מסוגל להתנחם בעצם ההתקשרות שלו לנשמתו, שמובילה אותו בבטחה אל עולמות של נצח, של אלמותיות. ככל שאדם הוא יותר מודע למציאות הנשמתית הנצחית שלו, ומשם כמובן הוא שואב את הכוחות פנים אל תוך נפשו, הוא בונה ודאי את ממלכת הרוח שלו, המידות והמעשים, ודאי וודאי. אבל ככל שהוא יודע מאיפה הכל מתחיל, המוות לא מפחיד אותו. הוא מסתכל למוות בפרצוף ואומר לו, כשאני אמשיך הלאה, אתה כבר לא תהיה. לא מפחד ממך. חץ בעיניו של השטן. זה לשון ספר קהלת. הצדיקים יודעים שימותו. הם לא מפחדים לחשוב על המוות. הם לא מפחדים מתודעת המיטה. הם יודעים שהמוות משחרר אותם. כמו איזה כלי חללי שמשתחרר מחללית האם, כדי שיוכל להמשיך ולרחף בחופשיות לכוכבים אחרים. כך גם התנתקות הנשמה מן הגוף נותנת לחופש, לוקחת את הנשמה לעולמות שמיועדים לעולם הבא, מכינה אותה לקראת המפגש המחודש עם העולם הזה. זו תודעה אחרת לגמרי. אז לכן הוא מודיע לנו, קודם כל בואו נבדיל את הנשמה מן הגוף. בואו ניצור את הפרדת ההידבקות המזיקה הזו. ההידבקות הזו, שהנשמה נדבקת לחיים הארציים. תבין, זה לא מתחיל מפה. הנשמה היא עצמאית. אחרי שהבנת את זה, אין שום בעיה. עכשיו תינק ממנה. אין שום בעיה, אבל תזכור, המעמד העצמאי שלה נשמר לנצח. זה צריך לזכור. זה הסיבה שהוא מדגיש לנו את הדברים פה בספר הקדושים. טוב, אנחנו נמשיך פעם הבאה.